צהריים טובים. שחיין על המיקרופון. הגמרא כאן בדף ח' עמוד ב' עוסקת בצרו של כל מיני פרטים או פרטי פרטים לגבי סכין השחיטה. כזכור המסכת, כבי מסכת אחרות, בעצם בנויה בשביל סדר כרונולוגי. במקרה הזה סדר פעולות. אז א' היא עוסקת מי השוחט, אחר מכן במשוחטים, וזה בעצם סוגיות שבעיקר קשורות השנה הבאה בתפתת זין, תדבתת זין. תוך כדי זה היא עוסקת כמו בדינים שהוגעים לשימוש בסכין, כי בעצם קיימת לנו בעיה לא פשוטה, בשעת השחיטה מצד אחד הסכין, אני רוצה להוציא בשר כשר, אבל חלק מהתהליך שיוצאת בשר כשר נוגע בכך שאני מפריש הצידה כל מיני חלקים הבהמה שאינם כשרים. בגלל פשוטה יותר, חלבים ואדם, על מנת שבהמה תהיה כשרה צריך שהבשר יהיה אצלי והדם לא יהיה אצלי, וכנ"ל גם כן החלב. וממילא הסכינים שמשתמשים בהם הופכים להיות בעייתיים, עד שגם בסוף תגיד בסוף הסוגיה שהטבח צריך שיהיו לו שלושה סכינים, אחד שישחוט, אחד שמחתך בבשר ואחד שמחתך בחלבים. עכשיו, כמובן הבעיה קיימת תוך הנחה שהסכין שאני עכשיו שוחטתי איתה, הסכין הזה יספוג איזשהו חומרים לא כשרים, ואז בשחיטה הבאה לא תהיה בעיה להשתמש בו. וזה אוטומטית מעלה פה את השאלה איך באמת סכין סופג או בולע, בעברית צריכה יותר, איך הוא בולע איסורים על מנת שייאסר. יש כאן כמה פרטים, אני כרגע עובר מה שחשוב לנו בעיקר פה דף ח' עמוד ב'. איתמה השוחט בסכין של עובד כוכבים, והסכין הזה יש איתו בעת קשרות מראש, רב מר קולף ורב מר חן אמר מדיח, למה בהקה מפלגי דמר סבר בית השחיטה צונן, ומה זה בית השחיטה רותח? לא, גם בית השחיטה רותח. מה דמר קולף שפים, אדמר מדיח, סליחה, אל יצא סכין לפוקי דם, לא בא לי. דהיינו, לפי אחד הסכין אכן בולע, לפי השני, ואז צריך לטפל בו על ידי קילוף מקום כמו לא קשה, או יותר נכון לקלט בבהמה את המקום שבו הסכין הכניס לו את הדבר לא קשה. והשני אומר שמספיק לשטוף את הבהמה או את הבשר, היות תזק צונן, וצונן לא מבליע. מאן דאמר קולף, היא כדאי מדוקה בין שחיטה צונן, מה אדמר מדיח שפיר? מה לא קולה בגב דוח כדי סכין הבלה? דהיינו בית השחיטה מוגדר כצונן, מעידה, אבל יש כאן גורם נוסף שמצטרף, זה הגורם של דוח כדי סכין, בצירוף של בית השחיטה, או חום בית השחיטה והסכין, אנחנו חוששים לבליעה. שרה הגמרה, סכין טריפה, פיק בבח ובין, אחלה וחלמי חלמה בצונן, ויחתה אפילו בצונן, ואיגה בליטה מדש סמרטוט שאפשר לגב איתו בליטה דפרס ולמחפה לא צריך, ולמען דאמר בחרים הייתה שלקבלה איסורה. אז אם ככה שואת הגמרא, אז למה רק סכין טריפה? כל בהמה יש בבעיה של איבר מן החי. מסברה הגמרא בסופו של דבר שאין בעיה. טוב, סוף דבר, יש כאן דיון לגבי בית השחיטה, האם הוא בולע או מבליע יותר בתוך הסכין. הוא מוצא גם מחלוקת, יש מאן דאמר אחד שבית השחיטה הוא בולע את המקרים הלא כשרים, וממילא הוא גם יכול להכניס אותם לתוך הבהמה, וצריך לקלף את מקום המגע בין הסכין לבין הבשר. עד כאן הכל טוב ויפה. אלא מאי, הגמרא הזאת, מעבר לבעיה הנקודתית של סכיני השחיטה שאקטואלית גם בימינו באופן עקרוני, הגמרא הזאת הפכה להיות כעבור 1800 שנה, הגמרא הזאת הפכה להיות כוכבת ראשית בדרמה אחרת לגמרי. וקראתי לשיעור של יד סולדת ולזוקו שבשום זה אמרו בהחזצה להפנה לגמרה הזאת. כידוע לכולנו, בכל שבת מושג בסיסי ביותר זה יד סולדת. כל מי שטיפ טיפ טיפה יודע מיכול שבת, יודע שיש כלי ראשון כלי שני, שיש מחר בן דורסאי, ושיש יד סולדת. ועם השלישייה הזאת בעצם אפשר לנווט כמעט כל שאלה ביכול בישול, האם זה כלי ראשון כלי שני, או עירוי כלי ראשון אם אתה כבר יותר מתוחכם, והאם זה מספיק חם לא דיין יד סולדת, ואם זה מספיק בושה דיין למחר בן דורסאי. ובמפגש מהדברים הללו בעצם כל יכול שבת או כל יכול בישול בעצם מסתדרות. יש רק בעיה אחת, הגמרא מעולם לא הסבירה או הגדירה מה זה יד סולדת. עכשיו זה כבר לא תחום יחידי או מה זה אחרת, הגמרא הגדיר מה זה יד סולדת, אתה מכניס את האצבע ובודק מה קורה. מי שרוצה יכול להסתכל פה בספרות שמזמן מביא, היו האחרונים שהציעו 10 דרכים איך לעשות את זה חוץ מהשכניס את היד, היו האחרונים קצת יותר מציאותיים שבכל זאת הציעו שכניס את היד זאת הדרך הנכונה. הגמרא כן אומרת שיד סולדת שווה ערך לחום שכריסו של תינוק נכווה בו. עכשיו יש שאף אחד לא מצליח להכניס את התינוק בתוך המים או לזרוק אותו עם האמבטיה, אז ממילא יש שאלה בפוסקים בני ימינו מה בדיוק החום שיד סולדת. כאשר הספקטרום מ-40 מעלות עד 70 מעלות, שזה ספקטרום די רחב, בר שם זין אוירבך כדרכו ושלף את הגמרא הזאת משום מקום והציב אותה במוקד הדיון. אני מתחיל פה לקרוא את המקור כאן בסוף מהמנחת שלמה, וזה מופיע בשמה שמת כלכתה בצורה יותר מתומצדת. ידיעת השיעור שיד סולדת חשובה ונחוצה מאוד לכל שומר תורה ומצווה וכל שכן בעלי הוראה בנוגע לאיסור בישול בשבת, כן מגיע לבליה ופליטה במלכות אסורות. והנה בשולחן ערוך כתב שיד סולדת היינו שקריסו של תינוק נכווה בו, כן בית יוסף ביטוי יורדי סמן קובעי, אך הרבה מגדולי האחרונים נסו ונתנו בזה לדעת בדיוק כמה השיעור, האם זה בזדיכם ממערכת יהוד, דרכי תשובה, בן ישחיים, מצוות ציון וכו'. ואלו בפתחי תשובה שהביא מהבחור שור שכתב, תכיוון דננו בקיאים בשיעור של קריסו של תינוק נכווה, לכן הכל במידי דוראי תראו להחמיר בקיא ראשון שצא הספק מליבו שאין בו החום הנזכר ואפילו דבנן, צריך הכירה, ודלוק מנהג העולם לשער בזמן שאפשר להחזיק בו מחמת חום בקצר, לא עלינו מנהג העולם, זה פשוט לשים את היד על הכלי ולבדוק מה קורה זולת דלטה. וגם בבחי תשובה בלשבות חומות יאיר כל שולחם יותר מפרושרית שיותר מחמות הרוק יש לכם מספק. טוב, עכשיו אני מדלג פה, דילגתי איתך את הקטע הבא. ברם נראה להם דעתי ראה ברורה דעת 25 מלות סלסיוס, אין נחוש כלל שהיד סולדת בו גם מדאורייתא, שהרי נחקו אמוראי בגמר בחולין וכו'. ויש מאן דאמר שבית השחיטה רותח, ואני דייקתי פה לתחילת הקטע הבא, איכשהו מבואר כל פנים וכאן בית השחיטה צונן, אפילו מאן דאמר בית השחיטה רותח, מבואר דין עסקים בו לגמר השחיטה, ולפני גמר השחיטה לקה כלל שום פלוגדה. בקיצור, בית השחיטה מודר כצונן, ומעטה, ופה זה רב שם עזרנו טיפוסי, כיוון דה נזכר כמה פוסקים שום חילוק בין סכין שלך בבהמה, סכין שלך בעוף, פשוט וברור דה שקולים נינו, ואין שום מקום לחלק ביניהם, והנה בזמננו לידוע מפורסם דה שום מידת החום של ברווז, חלוק מבני אדם שהם בערך 37 מעלות לבני אדם, לא לברווזים שבינינו, וגם לא כשור פרה שהחום שם עולה על 40 מעלות, למידת החום של ברווז בריא, לא צולע, הוא קרוב ל-45 מעלות, ואדם היוצא מבית השחיטה עולה לפחות במעלה אחת, וכשהוא חולה עולה אחרות בשתי מעלות, וכיוון נכנסים הגמרא בשעת גמר השחיטה חיים תפי, וגם זה שלום השוחד בריא שוחד חולה, אז אין הבדל בין בהמה לבין עוף, אין הבדל בין עוף לבין ברווז, אין הבדל בין ברווז חולה לברווז בריא. אם כן, אפשר דמור שהדברים משמונה מעלות, חשיב צונן, אך אף אם יתברר שברווזים לא מתחממים יותר בשעת השחיטה, מכל מקום, קיצור עד 45, גם הולכים לקדם ביטחון, אז מגיעים לשיעור הזה. זהו, שלמה זלמן, זה כאמור בכלל לא פשוט ומובן, מי שיסתכל במקור הבא, משה פיינשטיין הוא כותב, מאור החילוק המדומני בשיעור קופיוד, הוא מדבר פרנהייט, קופיוד מ"ג מעלות, הוא כבר חום גדול של חושי הצולדת, כמו שבדקנו בעצמנו, ומספק לחומרה, יש את החוש עד קופסמה, שתתה 71 מעלות צלסיוס, מחירות, ומשה פיינשטיין, מוכן להחמיר עד 71, והוא גם יוצא בו איזה מרווח, כמובן, שמוזן מוכן לקבוע מינימום 45, הוא פה משאיר את זה בין 40 ל-70. טוב, עד כאן בעצם קפצנו שם 1,800 שנה קדימה, אפשר להתחיל ללכת אחורה ולנסות להבין מה קורה פה. וכאן מתברר שהוויכוח הקצר הזה בין שניים מגדולי פוסקי זמננו, הוא מקפל בתוכו, אפשר לומר, סאגה שלמה, ויש כאן מקרה מבחן מעניין ביותר, גם לגבי גישות לימודיות מתודיות, וגם בשלב השני, לגבי דרכי פסיקה, גישות פסיקה שונות, וגם כן איזשהו, זה היה פה איזו שאלה מאוד עקרונית, לגבי הפער שבין הסוגיה לבין הפסק. עכשיו אני אפרד אחד אחד את הדברים הללו. מי שיסתכל על הש"ס, הוא יאפשר לפרויקט השו"ת לעשות את זה בשבילו, הוא יגלה מהם עוד דבר נורא מעניין. כמה שיד סולדת זה מושג כאמור שרווח ביותר, אם תעשו חיפוש פרויקט השו"ת, יד סולדת בפוסקי זמננו, או מפרשי השולחן ערוך, תקבלו תוצאות באלפים, ממש כך. מי שיעשה יד סולדת בש"ס, יקבל כולה שני מקומות. בכל אחרי הש"ס, מבוטו יד סולדת, מופיע בשני מקומות, יש בירושלמי עוד מקום, נקרא זה מקום מקביל או דומה, אבל בעצם בכל הש"ס כולו, שני מקומות מוזכר יד סולדת. אחד מסכת שבת, אחד מסכת חולין. דעקה, מה זה עושה מסכת חולין? זה לא מוזכר בסוגיות של בליעה, ולא בסוגיות של כשרות, זה מוזכר בדף קופי, לגבי נטיית ידיים. שעשו ליטול ידיים, או יש ויכוח בגמרא, אפשר ליטול ידיים במים שהיד סולדת. אני כרגע שם בצד את הסיפור הזה, שהוא לא קשור בכלל לכל ענייננו, השאלה שם היא לא לגבי בישול. אז בעצם, בכל הסוגיות של בישול ובליעה, זה מקיף תחומים לא מבוטלים. שבת, בשר בחלב, מעשר, בריקה או שטיפה בקודשים, בליעה בכשרות, בשולקום, כל תחום הללו, אין שום אזכור של יד סולדת, למעט אזכור אחד בגמרא בשבת, דפמם. חוץ מזה אין יד סולדת. עכשיו, תמיד אפשר לבוא ולומר, דברי תורה אני במקום אחד, ושום מקום אחר, ובסדר, אז יהיה כתוב בספר שבת, אני יודע את זה לגבי כל קומות האחרים. אבל, אפשר גם לבוא להסתכל ככה, אם אדם במסכת חולי, בדווחת הוא נתקל בעניינים שקשורים לבליעה, והגמרא משתמשת באוצר מילים, בשביל שאנחנו יודעים שהכלל הבסיסי הוא, שחום בולע, הנה עוד מעט שזה סעיף הכלל היותר רחב, הכלל הבסיסי בחום בולים, זה הגמרא בפסחים דף עינהם ודבית עינבר ומודל, שם הניסוח התמציתי והקולע ביותר. איתמר חם לתוך חם, דברי הכל אסור, צונן לתוך צונן, דברי הכל מותר, חם לתוך צונן, צריך לתוך חם, אז כבר מתחיל דיון שאולי נחזור עליו בהמשך. אבל חם לתוך חם אוסר, צונן לתוך צונן מותר, זה הכלל שגמרא שלנו גם כן מבוססת עליה, וככל שאנחנו מתקדמים בתוך הפרקים השביעי והשמיני, זאת הנחת העבודה לאורך הסוגיות, כנ"ל גם מסכת עבודה זרה ופסחים וכדומה, שיש בליעה בחום, שאין חום לא בולים. עכשיו, מה צריכה לשלוצר מילים? היא עושה זאת. היא יודעת רותח, בית השחידה רותח או לא, או בגמרא אחרת, הגמרא מדברת שם, מליח כרותח, כבוש כמבושל, כמו מליח כרותח, פירושו של דבר, שריאקציה כימית, כי המלך עושה ריאקציה, לא ידי חום, ריאקציה כימית היא כמו מבושל, בשניהם יש איזושהי פעילות, נקרא לזה שאנזימים או איזו ריאקציה בין מרכיבים מסוימים, וזה גורם לבליעה. אז מליח כרותח, דיין, מסכת חולין זה לא שהיא שותקת. היא יודעת לדבר על מושגים של חום. היא יודעת להגיד חם, היא יודעת להגיד רותח, היא לא יודעת להגיד את צולדת. אז אם היא בכלל לא הייתה מתעסקת בזה, היא לא הייתה מדברת על בליעה, והיא לא הייתה מדברת על חום, אז הייתי אומר, בסדר, אז נלמד בכל מסכת שבת. אבל, כמסכת כי יודעת היטב, להשתמש במונחים הללו שחם וקר, צונן, רותח, וחם וכן הלאה, אז כבר השאלה היא, מדוע לא כתוב בשום מקום על יד סולדת? אפשר לקרוא בו, למה גמר לא אומרת, בית השחיטה, אין היד סולדת בו, כן היד סולדת בו, וכדומה, או למה לא פשוט לבדוק את זה? האם היד סולדת או לא, או לא סולדת בבית השחיטה? אם, או בבית אחרת, אני יכול להבין שהגמר בדווחת לא מקשה, בוא נבדוק מה הטמפרטורה, כי זה גובה דילמה שלה, היא יודעת מה החום של בית השחיטה, היא לא יודעת אם מבחן החלטית זה חם או קר. לו היה איזשהו מדד קובע, עדיין יד סולדת, אז הייתי בודק אם בית השחיטה יד סולדת או לא. הבעיה היא שאין מדד כזה לכאורה, היות שאין מדד, אז עכשיו אני יודע מה החום, אני רק לא יודע מה, איזה תווית יחתית עושים הזה, צונן, רותח או פושר. אז לכן בעצם, אם אתה מסתכל מלמעלה, אתה צריך לומר לעצמך, השתיקה הזאת, למרות הבעייתיות של התיאור מתוך השתיקה, בעצם זה לא שתיקה. יש כאילו שני מערכות, לא חשס. יש מערכת אחת שעוסקת שבת, שעוסקת ביד סולדת, ויש מערכת אחרת, שעוסקת חולין בעבודה זרה, ופסחים, שעוסקת בחם, רותח, פושר, צונן, וכדומה. ובעצם מדובר בעולמות שונים, לכל הפחות הסימפטומים שונים לחלוטין. אנחנו בודקים את זה במדדים אחרים. עכשיו, יתרה מזאת, זה לא רק שאני מוצא פה מבחינת טכנית ביטוי שונה, אלא סביר, וזה נראה עוד מעט, סביר גם באמת שמדובר בדרגות חום שונות, כי אנחנו יודעים בסופו של דבר פחות או יותר מה החום, הגוף של הבהמות ששוחטים, וממילא גם החום הדם שלהם, ומדובר שם בדרגות חום, נגיד, אני יכול לדבר על כך ש... בוא ניקח את המשום הזמן כרגע, אי שם אל 40-45 מעלות, אני איכשהו יכול להבין שיד סולדת, באיזו פרשנות מאוד ליברלית שיד סולדת, יכול להניח מה זה יד סולדת, לא שאני באמת כופה, אם לא ציפית, אם לא עלה בדעתי ולא חשבתי, אז אני קצת אופתע אם אני ארגיש משהו 45 מעלות, אז אני כפה, היד שלי תקפוץ. אם אני יודע שאני חגע 45 מעלות, אף אחד לא מושך את היד שלו מחום כזה, אז נניח יד סולדת. אבל מה בשבת אומרת? שיד סולדת זה שכסו של תינוק נכווה. לא עשיתי ניסיונות האחרונה, אבל קשה לראות 45 מעלות שכסו של תינוק נכווה, והרי לוז היה כל כך חם, גם הפרה הייתה בעיה, זאת אומרת, אם הנוזל הרותח הזה מסתובב לו בתוך הגוף, גם היא לכאורה הייתה בבעיה. אז ממילא, בעצם גם דרגות החום על פניו נראים כשונות. יד סולדת זה לא רותח, זה לא חום בית השחיטה. אז אם אני אפסור שבית השחיטה צונן, פתרת את הבעיה. אבל זה לא מובן מאליו, הגמרא לא חושבת, כמו אתה צריך לומר, מה זאת אומרת? ברור שבית השחיטה הוא צונן. ודאי קריסו של תינוק לא נכווה בזה. הגמרא מתלבטת, כן צונן, לא צונן, יש אחד מה אתה מרותך, יש מה אתה מצונן, אז על פניו לא שיש טרמינולוגיה שונה, יש גם מציאות שונה. ולא רק שיש לי טרמינולוגיה שונה ומציאות שונה, לכאורה גם כן יש לי מושגים שונים. עכשיו כאן, המושגים הללו לא צריך לדבר חיים מבריסק, כשעכשיו הם לבד. המקרה הזה, כי לא צריך לדבר חיים מבריסק, כי זה אחת החקירות שהגמרא עושה. וכאן יש הגמרא מפורשת, שנותנת לנו את כל העסק הזה בכפית. בגמרא בזבחים לצדיקי, הגמרא עוסקת שם דיני מריקה ושטיפה. דהיינו קודשים שנביאים בכלי, זה פסוקים בספר ויקרא פרשת צו. יש שם משנה שאומרת כך, אחד שמישב, אחד שאל תוכל רותח, אחד קודשי קודשים, אחד קודשים קלים פתולים מקרא ושטיפה. אז בין אם בישלתי בסיר הזה, ובין אם שפכתי קודשים לתור הסיר, בין כך ובין כך תולו מריקה ושטיפה. במאמר מוסגר אני אוסיף שמריקה ושטיפה היא לא הרבה שקשרות. מצדים בקודשים, וזה לא מתחיל, זה לא בעיית קשרות בלבד. לא הרבה שנותר, איזה יש לדקים בקודשים, אפשר לראות את זה לאורך הסוגיות שם ברמב"ם יותר בולט. מי שרוצה בגריז וחיבורו יש קטע ארוך שהוא דן עד כמה מריקה ושטיפה הוא איזה דין ייחודי, אבל התשתית, כמו שחשוב, התשתית היא תשתית שבליה. אמנם זה הלכה בקודשים, אבל הקודשים הזה מבוסס על כך שהכלי בלה. אם הכלי לא בלה, אז אין לך בעיה שקודש תוך הכלי שלך. כשהקודש בכלי שלך זה כבר הלכה של קודשים. אבל לפני שהקודש בכלי שלך אין לך בעיה. אז אומרת המשנה, אחד שמישב, אחד שירד לתוך אורותך, אומרת הגמרא, תנו רבנן, שתבושל בו, אין ילד שבישל בו, דהיינו ממש סידיק את האש מתחת לסיר הזה, ירד לתוך אורותך מניין, אתם יודעים מה, שתבושל בו, יהיה שווה. אז דושים בו, תבושל בו, גם כן יהיה שווה, ביי רמי בר חמה, שלאו בביא אותנו מהו, הבישול הוא בלו דקביד רחמנה, הבישול בלו בלו, ההנחה היא כזאת, שאם זה בתוך האוויר של התנור ולא נוגע בדפנות התנור, שאין בליעה, אז אני מבשל בתוך התנור, התנור לא בולע. עכשיו השאלה אם זה דין בכלי שהשתמשו בו בקודשים, ואז השתמשו בתנור כי בישלו בתוכו, או זה דין, לא בכלי שהשתמשו בו, אלא כלי שמכיל בתוכו קודשים, ואז אם הוא לא בלה, הוא לא מכיל קודשים בתוכו, ולא צריך לשבור אותו. אז זה אומרת הגמרא, הבאי רמי והרחמה, תלו באוויר תנו מהו, הבישול הוא בילוע דקה בדרחמם, יהיה בישול בלא בילוע. המרבה, תשמע, אחד שמישב אחד שיהיה לתוכו, אז אתה רואה שאם לא בישלו בו, רק שפכו אחר כך שיש דין מריקה או שטיפה, אז אתה רואה שזה הולך אחרי הבליעה. אומרת הגמרא, בלוע בלא בישול, לא כמי באילן. כי כמי באילן, בישול בלא בלוע מי. אוקיי, ואז הגמרא ממשיכה לדון ואני עוזב את זה למי שלמד צבחים. בכל אופן, הגמרא אומרת שם כך, יש מושג שבלוע בלא בישול. אמרת, בלוע לא חייב לבשל. בשביל בליעה יש כמה וכמה דרכים, וכמובן זה גם עולה ישירות מהגמרא בקוף י"א, שאפשר לבלוע על ידי מליח, מליח כרותח, כבוש כמבושל. דיין, יש כל מיני דרכים שבהם ניתן להעביר טעם. זה יכול להיות על ידי חום, זה יכול להיות על ידי שאני שם את זה כבוש, זה יכול להיות על ידי כמובן כל מיני חומרים כימיים למיניהם כגון מלח ואחרים. יש לי מושג, זה יכול שאני שופך לתוכו, דהיינו יש לי מושג שבלוע בלא בישול. עכשיו בכל שבת בליעה לא מעניינת אותנו, האיסור הוא לבשל בשבת. אז הבעל בא בזבחים אומרת, יש כאן שני מושגים, יש מושג של בישול ויש מושג של בליעה. ב- בשבת, מה שחשוב לי זה המושג של בישול. ומי שלומד את הפרק השמיני, אז יודע שגם בשר וחלב זה ככה. שדרך בישול עשרה תורה, קידוש שם לא תבשל גדי, אז יש לי בישול. יש לי לעומת זאת מושג של בליעה. עכשיו, בקודש ישראל, בתערובות, לא כתוב בשום מקום בישול. מי שיקח את הפסוקים שמחייבים להגיד כלי שאוהב אותם מיסו, או שאוסר כלי מיסו. אז מה הפסוקים? אז בעצם, אז מה בכלל הפסוק שאסור להשתמש בטעם איסור שחדה? אז יהיה מי שלומד בפרק השביעי הזה מול הדעת, יש אופציה אחת שלומדים את זה מגאולי מדיין, כל שבו באש תביאו באש, כל שבו במים תביאו במים, לא מוזכר שם בישול. ייתכן שההד האיסור הקמה, דיין הסיבה שאסור לאכול טעם נבלה, כי כתוב לא לאכול נבלה. הסיבה שאסור לאכול טעם של אורלה, כי כתוב שאסור לאכול אורלה וכדומה. דהיינו, הטעם נאסר בגלל שהוא פשוט מייצג את האיסור עצמו. יש פסוק בין נזיר משרת הנביאים. בקיצור, כל מכך הסוגיה בפסוכים פרק שלישי, במסך נזיר, בחולין פה, אין בישול. מה שיש, הטעם כעיקר. ואיך שנבין את הביטוי הזה, טעם כעיקר, בסופו של דבר, הטעם עשו כי הוא חדר פנימה לתוך החפץ, ועכשיו יש לי בעיית שטעם ייסו בחפץ שלי. אין שם בישול בכלל. אז בעצם, הדברים נכון פשוטים וברורים. מסכת חולין עוסקת בבליעה, הימצאותו שטעם ייסו בתוך היתר, כנ"ל מסכת עבודה זרה, מסכת שבת עוסקת בבישול, לגבי זבחים, זה הספק שמה. אם יש בישוע ולא בלוע, בלוע ולא בישול, הגמרא אומרת חד וחלק שכן, בישול ולא בלוע היא מסתפקת. אז לכן, בואו נאמר, עכשיו נחזור למה שראינו בתחילת הדרך. יש לי כאן ביטוי יד סולדת. יש לי פה ביטוי רותח, מליח כרותח, כבוש כמבושל. ואמרנו בעצם, יש כאן הבחנה טרמינולוגית בין משכם מסכת שבת ומשכם מסכת חולין. ויש גם כן לכאורה דרגות חום שונות. ודרגות החום השונות הן דרגת החום של בית השחיטה, שהוא פושע פלוס, לעומת יד סולדת שותן קביעות. ויש מושגים שונים. אז לגבי בישול, חום, שבין פלוס מעלות, לא משלים איתו. או מה זה אחרת, בבישול אני צריך מעשה בישול. בשביל נתחיל בשבת, אבל פה אני צריך מעשה בישול. או בכלל, בשביל, או בשביל, נאמר זה ככה, או בשביל מעשה בישול, או בשביל לשנות חפץ, אני צריך לראות חום גבוהה. בהרבה יותר גבוהה, משל להחדיר טעם. להחדיר טעם, אז מספיק, אם זה דרגת חום יחסית פושרת, יתרה מזאת, אני לא בכלל לא צריך לחום, כמו מליח, או דוח כדי סכינה. נניח שדוח כדי סכינה הכניס לבד, אז הנה עוד הפעם, אדם בשבת ייקח סכין וידחוק איתו, הוא ודאי פטור. אבל פה זה מחדיר את הטעם. ניקח את התוספות, שדוח כדי סכינה עובד עם איזשהו חום מינימלי. אז בסדר, אז זה אומר החיכוך של הסכין פלוס, החום שעושה דרך חיכוך פלוס הדחיקה מאשר להבליע. בכל שבת איש לא אמר שחום כזה מבשל, החום של החיכוך המינימלי עם הסכין. ולמה? כי פה הקיטויון זה החדיר את הטעם ושם זה בישול. אז לכן דבר בלמוד שונים, הגמרא נזהרת בלשונה, כאן מדברת על חם, רותח וכדומה, שם היא מדברת על יד סולדת. וממילא מדובר בעולמות שונים לחלוטין. פה זה לכאור אומרת מה שעולה מתוך הסיפור הזה, ואז אם אני מקבל את ההנחה הזאת, צריך לעשות, להכניס איזו חומה בצורה בין עולם של שבת לבין עולם של תערובות. ולבוא ולומר בתערובות אני בודק את החום אחרת. עכשיו, מה החום בתערובות? אז הגמרא שלנו היא מקום מרכזי, יש לנו דף קוף י' א', כאמור מוכנים פה גם לעשות איזשהו שיתוף פעולה או חיבור של דוחק עסקים וכו'. מה שאין כן, כמו בכל שבת, בישולקום וכדומה. זה, אם אני ניגש לסוגיה, נראה כמתבקש לומר, כי אני שואל את זה, כאילו, בגלל אחרת, אם אני פעם עכשיו לומד מסכת חולין, ולא פעם עשירית או עשרים, ואני בא לגמרא בדף ח' עמוד ב', ואני נתקל בשאלה, אני לא במחלוקת על פניו המציאות, תהיינו, אחד אומר חם, אחד אומר, אחד מרוטה, אחד אומר צונן, ואני שואל את עצמי את השאלה, מה זאת אומרת? בואו נבדוק אם יד סולדת או לא. ולכאורה התשובה היא יד לא סולדת. אז כמובן, מה שאני אמור להסיק מזה, יד סולדת, לא מעניין אותי פה. ולכן אני נמצא בעולם אחר, ואני צריך את כל מסכת שבת לשים בצד, להפסן אותו לשנה אחרת, וכאן מגשת עם הכלים הללו. זה לכל הדבר מתבקש. יבוא עכשיו, יבוא, פה אני אשים עוד חצי משפט לגבי שבת. בשבת יש ויכוח משמעותי בין הראשונים מה בסיס החיוב. יש שאומרים שהחיוב הוא התוצאה. זאת אומרת, עצם העובדה שאני שיניתי משהו. לקחתי דבר, לקחתי דבר שהוא לא ראוי לאכילה, או ראוי לאכילה בצורה מסוימת, אני משנה אותו. ומה ש, מה שחשוב זה שהוא עבר איזשהו שוני. עכשיו ניתן לאכול אותו. זו אומרת, זו גישה אחת, ואז אין צורך כך במעשה בישהו. אז גם כלי שני, ולא כלי שני. מי שיסתכל בעיריים, או ברשב"א, בסוגיה שבת ודף למעלה ושבת, גם כלי עשירי מבשל. גם בדת הרשב"א, גם בדת העיריים, אפשר גם כלי עשירי לבשל בו, בתנאי שמאוד חם. אבל כל מה שמעניינתם זה התוצאה. הגישה האחרת היא להניח שמעניינתי המעשה. במידה וחושבים כך, אז עכשיו, לפי התפיסה הראשונה, ההבדל בין שבת ובין תערובות הוא כמותי. פה אני צריך חום שיכול לשנות, לקחת גזר חי ולרקח אותו, לקחת עוף ולעשות אותו אכיל. פה אני צריך בשביל להחדיר את הטעם. אז ההבדל הוא בסיסית כמותי. בתפיסה השנייה, בשבת אני צריך, צריך מעשה בישול. הביטוי המובן של שיטה הזאת, כידת הירושלמי, וכנראה גם שיטת הרמב״ם, שבשבת מדאורייתא חייבים רק סיר על האש. שיטת הירושלמי מדאורייתא, מה שאנחנו קוראים כלי ראשון, תהיינו סיר שהיה על האש והורידו אותו, זה דרבנן. הדאורייתא זה אך ורק על האש. ולמה? מסיבה פשוטה. כי צריך מעשה בישול. מעשה בישול זה על האש. אז לא אכפת לי ששנייה אחרי שמותו מן האש, אותו חום. אני אשים מדחום, אני יכול שיסיר על האש ב-60 מעלות, וסיר שרדו מן האש ב-80 מעלות, כי הוא עוד לא הצטנן. אבל לא זה מה שמעניין, כי לא מעניין אותי התוצאה, מעניין אותי המעשה. מעשה בישול זה על האש. ואז ההבדל בזה בתערובות הוא עצוב. שפה צריך מעשה עבירה, פה סך הכל צריך תוצאה. וכמובן בשבת, שוגג, מזיד, כל אלו מתעסק, הם מושגים רלוונטיים. בתערובות, גם באונס, גם יבוא קוף, והוא ישים את הטעם של האיסור בפנים, זאת אומרת, הוא כפי שאמרנו. אז כאמור, אם אני ניגש לסוגיה, לומד רק גמרא, בודק את הש"ס מלמעלה, זה מה שצריך עד עכשיו, צריך את המסקנה, ויכולנו לסיים בזה את השיעור. ובאמת, היו ראשונים שככה חשבו. נקי כרגע תמציא את הסיפור הזה בריטב"א בשבת דף מ"ב. ולעניין בליית איסורים, לפי עניין הגלה, העריך הרבה מפרשים ז"ל, אבל הדבר המוכרע שהאמת מורה אליו, כנים חלוקים הם. עוד פעם, הדבר המוכרע שהאמת מורה אליו, וכזה מסכים לגמרי. וכעניינים חלוקים הם, עם שני דינים שונים, לא קרב זה לזה, ואינם עניין אחד לגבי שבת, דאילו עניין שבת בבישול טליה מילתא, וקימו לרבנן דכלי שני אפילו רותח אינו מבשל, אבל עניין איסורים, אפילו כלי שני מבליא ומפליט. אז אומר הריטב"א, לא קרב זה זה, בשבת כלי שני מפריע לי. עכשיו, מה ההבדל העיקרי בכלי שני לכלי ראשון? לכאורה זה לא חום. ולמה? מה שאומרים, מה אמר לי משכבו בפעמים? כלי ראשון יכול להיות 50 מעלות, כלי שני יכול להיות 90 מעלות. יכול הפחות, תיקח מדחום ותבדוד. כאילו כל הדברים בהלכה הם כולם מתאמים לגמרי מהטמפרטורה. ברגע זה יד סולדת, כלי ראשון אסור, כלי שני מותר, אבל כלי שני אולי חם יותר מהכלי ראשון, אז מה? אז כנראה התשובה צריכה להיות, זה קשור במעשה. כלי ראשון יש מעשה בישול, דרך העולם לבשל בכלי ראשון, אין דרך לבשל בכלי שני. זו התשובה הפשוטה. אומר ריטב"א, זה נראה לך שפה כלי ראשון וכלי שני חשוב בשבת, אבל אני איסורים וכלי שני מביא לו מפליט, באיסורים זה לא אחת בבד טמפרטורה. אז לא אכבד, כלי ראשון, כלי שני, כלי עשירי. וראיה גמורה לדבר מבית השחיטה. דין פרקם בדיחולין, תלמד בבית השחיטה רותח, צריך קליפה, והה ודאי לב רותח, שהיד סולדת בו. והחוש יוכיח ולא עוד עדפים מה לסוף את השחיטה צונן ומיד אגב דוק את הסכין לבלה כתבר ריטב"א החוש יוכיח בית השחיטה הוא לא נותן קביעות לתינוקות וגם למבוגרים מדובר בדברים שונים לגמרי בעצם כל מה שאמרתי בכך חצי שעה הוא עושה את זה בחמש דקות אבל זה בדיוק מה שאמרנו מילה במילה וזה בעצם כל השיעור ועוד היה ברורה מחם לתוכם דצלית פסחים דיברה כדי קליפה על דיית מקור והוא גרה מכלי שני אומר כלי שני מים רותחים הרבה ביותר חם מאשר הסיפור הזה של צלי ובכל זאת שם זה בולע מעתה הרי לך שני עדים קשרים זה לגבי בליית איסורים אפילו כלי שני אסור ואפילו אין היד סולדת בהם אינו מבשק לדעל אוקיי וכו' עכשיו הוא צודק שהדבר המוכרע שמת מורה עליו זה כל מה שהוא אמר ומי שבעוד שעה וחצי שעתיים וחצי יצא מהשיעור מה שצריך לזכור זה לדבר הזה זה בעצם כל הסיפור, זה כל התורה, כל הרגל אחת, של, של חום בהלכה. עכשיו, אם זה כל כך פשוט, כאמור, זה באמת האמת מורה עליו, באמת. אז למה פתאום אף אחד לא פוסק כך? תפתחו שולחן ערוך, זה מתחיל כמו מהטור, בטרם נראות לפני זה. הטור ב... בסימן קופי ביורדיה קופי זה הסימן הגדול של יורדיה שבו כל דרכי הבריאה נידונות כל הטכניקה בפועל איך הטעם עובר ממקום למקום כל הדין שעורק באיסור שעורק ביתר על ידי בישול כך לא נכבש כבוש וכו' ואם הוא חם שיד נכבד בו אז עושה כמו מבושל. דהיינו יד סולדת בעצם, בשולחן ערוך ביורדי הסמן קופי, הדבר הזה כתוב שם שחוק בלבן גם כן, שחום שכלי ראשון שיד סולדת בו מבשל ועושה כולו, אבל חום שכלי שאינו מבשל, אבל המחבר פוסק כלא מובן מאליו, יד סולדת. למרות שכפי שאני קודם, לא מופיע יד סולדת, בשום מקום, מקום הזכת חולים. והריטב"א אותי שכנע לגמרי. ושולחן ערוך להלכה, לא ראה את הריטב"א, לא ראה את הרשב"א, האמת היא שורש הרעיון ברמב"ן בעבודה זרה, לא רק כאילו כל זה לא קיים, יד סולדת. עכשיו, מה עושים יותר מזה, עד כמה שידי הגיע בחיתות פרויקט השו"ת ועזרים אחרים, גם ברמב״ם לא תמצאו יד סולדת. עכשיו, ברמב״ם גם בשבת קשה למצוא את זה, ונדבר על זה בניין זה בהמשך. אבל מי שיסתכל ברמב״ם מלכות, מאכלות אסורות, ובכל מקומות אחרים, הוא לא ימצא, הוא ימצא במקום אחד, כמה שאני הספקתי לתפוס, זה מלכות מעשר. מלכות מעשר לגבי מה נחשב כקבע למעשרות, אז שם הרמב״ם מביא את הדין הזה. זה פרק ג' אחת תדבב. השבן משועד ארוכה, פי שירד נוטה מן העקל מן וכולי, ומחם ביותר כדי שיחווה את היד, ויתן לתוכו פני שהוא מתבשל. אז שמה הוא מדבר, ושמה באמת מדובר ב... לא בבליעה, שם מדובר בקביעות. השאלה אם המעשר הזה הוא בשלב ה... הוא כבר הגיע לשלב הגמר, הוא מעובד, הוא מוכן לשימוש, או שעדיין עובר תהליכי עיבוד. אז אמל, זה יכול להיות תהליכי עיבוד מבחינת הצרכן, חצר, בית, שדה, זה יכול להיות מצד ההקשר, דהיינו שבת, טוב, זה יכול להיות מצד הכנת האוכל, אם זה נמלח, התבשל וכדומה. אבל זה לא קשור לבליעה. בעולם של בליעה, עד כמה שאני זיהיתי, רמב"ם מתעלם מיד סולדת לגמרי. כן, משנה. תכף זה בהמשך. עכשיו, אז אם אלה בעצם הבית יוסף, שהוא ידע את כל, הוא כתב פירוש בכל הרמב״ם, ואת תורת הבית שהרשב"א הוא עבר, וכל זה יוצא מתוך זה, שכח לגמרי, כל העסק הזה הופך את יד סולדת. ואז, השלב ראשון, בוא נאמר ככה, שלב ראשון בסוגיה הזאת, פשוט להבין מה קורה בסוגיה. מה שקורה בסוגיה, עד כמה שאני מגעת, הריטב"א, וכמו שורש הרעיון ברמב"ם בעבודה זרה, התזה הזאת משכנעת, כמו זה יושב על הלשון, זה יושב על מושגים, זה יושב על המציאות, החוש מוכיח, החוש הפיזיקלי של לגעת במים רותחים או לגעת בדם של פרה ששוחטים, החוש הלשוני שיד סולד מעט רותח וחם, החוש הקונספטואלי שבליעה לעומת בישול, כל החושים מוכיחים את זה. מה, אז עכשיו שלב ב' זה להבין מה קורה בשחלוך, איך השחלוך הגיע לזה. וכאן אפשר בעצם לומר, מי שאשם בזה, עכשיו לא יודע אם זה אשם או לא, צריך לדעת, זה גם חומה גם כולה. לאמץ את הריטב"א או לאמץ את המחבר, יצא גם חומות גדולות וגם כולות גדולות. ולכן הסיפור הזה כל כך מעניין, כי מדובר פה בחומות וכולות משמעותיות מאוד, ובדאורייתות. כי אנחנו מדברים פה לא דרבנן, אנחנו מדברים פה ממש דאורייתות, דאורייתא דליגא לאומית. בישול בשבת, בליעה בכשרות, ממש אלאווים ואיסורים חמורים. ויש לכל אחד מהצדדים פה כולות וחומות. אז מה ככה, את הקולד הזה, אבל אפשר לתלות, כנראה, אני לא, אחד אישור כללי, לא עשיתי מחקר של חודשיים בנושא הזה, כנראה בצברם של אשכנזים. לא, אני לא בטוח בזה. מה ככה, האזכורים הראשונים, או בגאונים, שוב פעם, בעיקר דרך פרויקט השו"ת, גאונים לא מצליח למצוא איזושהי התייחסות משמעותית ליד סולדת בכשרות. אבל גם הספרות שם פחות שידתית וקשה בכל מקרה לדעת. בראשונים, כשמתחילים להגיע לסיפור של... אפשר כבר לזהות אצל רישומים יחסית מוקדמים את העובדה... הם מניחים יד סולדת כאקסיומטית. הם לא, אני לא הצלחתי למצוא לפחות כמה שחיטת במים האחרונים, לא הצלחתי למצוא מישהו שמציף את השאלה הזאת, או מה זה אחר, ברור לי לגמרי שהריטב"א והרשב"א מודעים לזה. כי כל מה שאמרתי פה, הריטב"א, אבל בין מי שכן מאמץ את הקריטריון של יד סולדת, אין אף אחד שבעצם מצביע איך הוא קיבל את זה. אלא באיזשהו מקום הדיון כבר מתנהל כאילו זה אקסיומטי. דהיינו, אפשר כבר ברעבן לראות דוגמה, יש ברעבן שהוא 112, הוא בן דורוש הבן אותם פחות או יותר, הוא מדבר של מקרה של תרנגולת, שהצוואר של המרוח בדם, דם עשו כמובן, שפכו עליה מים מותחים, אפילו אם זה יד סולדת, בכל זאת אין בעיה. מכל מיני סיבות שקשורות ללכות דם. אבל ברור באיזשהו מקום שמבחינתו יד סולדת מהווה איזשהו שיקול משמעותי בכל כשרות. כאילו, אפילו יד סולדת בכל זאת. היינו, אם זה יד סולדת, אז בסדר. אפילו יד סולדת, יש איזו כולה מיוחדת פה. ואחרי זה, בתשוב האמוניות הוא מביא... הוא הביא כמה מקורות מהרשב"י שאנס, זה כמו דף מקור בתשובת הרשב"א נדמה לי. בשר תפש עם מלא קרח וכפור, דהיינו, יש שם בשר קפוא, או סתם, יש שם בשר קפוא, כן, בשר ששחטו אותו, וצריך למלוח אותו, והנחה שלו היא שהמליחה לא עושה פעולה טובה עם הטמפרטורה מתחת ל... כי אנזימים צריכים איזשהו טווח פעולה של טמפרטורה, אז אם יש קרח ושלג על בשר, הדם, אז המלח לא יוציא את הדם, ואין רואים מליחת שיפילו תחילה הקרח ממנו, אם מותר שלו מים חיים בכלי שני, ואמר דשרי בכלי שני, אף על פי שהיד סולדת בו, וכלי שני לא מבשר, אוקיי, אז מה רואים פה? שהוא מפעיל את הקריטריון של כלי ראשון כלי שני, וכלי שני אפילו מעד סולדת. אז שוב פעם, אתה רואה שברור לו לגמרי שבכל כשרות יד סולדת זה משתנה משמעותי. הוא רק, במקרה הזה יש לו את השיקול הנוסף של כלי שני. וכולי. אז הוא כבר 113, הוא מתלמידי הרי. אז יש לנו בעצם דיונים שמתחילים, הם לא מתחילים לדון מאיפה מגיע יד סולדת. הם כבר מניחים שיד סולדת קיים וברור וכו'. ועכשיו, אני יכול להוסיף פה, עכשיו בעצם, אם נאמר זאת כך, מה הם עשו? הם בעצם באו וראו סוגיה בשבת, ראו סוגיה או סוגיות בחולין, ובמקום לחלק, בעצם הצמידו אותם. יצאו מתוך הנחה ש... מה שנכון בשבת, נכון גם בחולין. עכשיו, זה מאוד בעייתי מסיבות שכבר הסברתי עליהם, כי כבר הגמרא עצמה מסבירה שמדובר בעולמות שונים. יש בישול ויש בלוע. אבל בעלי תוספות בעצם מיישרים קו בין סוגיות של שבת לבין סוגיות של בליעה. הם מניחים שהקריטריון זהה. עכשיו, ותכף נראה את זה בהרחבה, ברגע שאתה מניח שקריטריון זהה, אז אם יכול שבת אתה יודע שיש יד סולדת, אז הוא הדין, אז באמת דברי תורה אני במקום אחד ושני במקום אחר, אז כל מה שאתה מוצא במסכת שבת בהקדש של חום, תכניס לתוך מסכת חולין גם כן. במקום מחירות, הריטב"א בא וממשיג, ויוצא הבחירה קונספטואלית בין עולם הבריאה ועולם הבישול, תוסת אומרים, אני רוצה, מה זה חם? אם זה חם פה, זה חם גם שמה, ובעצם הם משתמשים באותם מושגים. עכשיו, תכף נוכיח את זה, עוד לפני שנוכיח, ברגע שאתה, זאת נקודת המוצא שלך, שבעצם הוא הדין והוא הטעם בין שבת ובין תערובות, אתה בעצם פותח פה פתח לדיון הרבה יותר נרחב. כי יש לא רק יד סולדת. מה עם כלי ראשון, כלי שני? מה עם עירוי כלי ראשון? מה עם מליח? תראו, יש לי מושגים מסוימים, בבית פשוטה, יש בשס מושגים שנמצאים רק במסכת שבת, ולא במסכת חולין. ויש מושגים שנמצאים במסכת חולין, ולא במסכת שבת. למשל, כלי ראשון, כלי שני, זה משנה מפורשת במסכת שבת, וזה גם אחרי זה דיון בגמרא בדף מ'. בחולין, לשווא תחפשו כלי ראשון, כלי שני. תחפשו מדומת זאת, מליח, זה גמר בחולין קופי ד' לשווא תחפשו מליחה מסכת שבת. או מה זה אחרת, מי שיחפש מליחה מסכת שבת, ימצא את זה תחת אב מלאכה של מעבד, מעבד אורות, עם עין. לא תמצאו את זה בסוגיות של בישול. עכשיו, פרק שלישי שבת, אין שם בעיה של מליח. אחרי זה, זה דרבנן, למנוח נפפונים, ולא ברור מה בדיוק הדרבנן הזה, אבל בסוגיות הדאורייתות, אין מליח, אין כבוש. מה אם אדם ייקח בשבת מלפפונים ויכבוש אותם, או זיתים יכבוש אותם? לא תמצאו את זה מסכת שבת. תמצאו את זה מסכת חולין, תמצאו את זה מסכת שביעית, תמצאו את זה מסכת תרומות. במקומות שהבליעה מעניינת אותי, תמצאו כבוש. מקום שבליעה לא מעניינת אותי, אלא בישול, לא תמצאו כבוש. בעולם של ריטב"א, הדרך סלולה. המושגים של חולין, לא נמצא אותם בשבת בכוונת מכוון. ואולם, לעומת זאת, של והמושגים של מסכת שבת, לא נמצא אותם מסכת חולין. אז כלי ראשון, כלי שני לא נמצא, וכאמור, והיפוכו של דבר לגבי המליח והכבוש וכן הלאה. ואולמות מובחנים, כל אחד עם ההיגיון הפנימי שלו, כל אחד עם הטרמינולוגיה שלו, אפילו קרב זה לזה. ברגע שאתה מתחיל לחצות את הקווים, צריך לחצות אותם עד הסוף. אז למה לעצור ביד סולדת? גם כלי ראשון, גם כלי שני. הדיונים לגבי עירוי כלי ראשון, כנ"ל. כנ"ל בצורה יותר קיצונית מליח. וזה בדיוק מה שקורה. נתחיל שנייה אחת מהרשב"א, אחרי זה נחזור אחורה יותר לבינותם והרשב"א. הרשב"א, ממש בתחילת תורת הבית, או יותר כמובן בתחילת הבית שעוסק בבליעה ותערובות, יש מן החכמים הראשונים ז"ל שאמרו שאינו ראוי להפליט ולהבליע אלא כלי ראשון וכלי שני אינו מבשל. מה אותם חכמים אומרים? אם בהלכות שבת כלי ראשון מבשל וכלי שני אינו מבשל, אז מה זה אומר לי? זה אומר שכלי ראשון הוא חם וכלי שני הוא קר, או פחות חם, נאמר זאת כך. וממילא, אז הוא הדין והתם, גם את האהובות. שאינו הוא להפליט להפליט על כלי ראשון, כלי שאינו מבשל. ולמה לא מבשל? כי הוא פחות חם. עכשיו, האמת, שזה ממש שיטת התוספות. התוספות בשבת דף מ' עמוד ב', זה לא בדף מקורות, אבל התוספות בדף מ' עמוד ב', מסבירים למה בשבת יש הבדל בין כלי ראשון לכלי שני, בגלל שכלי שני פחות חם מכלי ראשון. עכשיו, הבעיה בזה, וזה שמעתי מאבא הרבה פעמים, זה נכון שאם יש לי מים בכלי ראשון, את המים האלו אני מעביר כלי שני, זה ודאי נכון שמצטננים קצת. כי הדפנות קרות זה מצנן טיפה. אבל זה נכון, אם יש לי מים X, ואני מביא אותם מכלי ראשון לכלי השני, אז עכשיו זה X מינוס. אבל יש לי מראש מים ב-60 מעלות בכלי ראשון, ויש לי מים בכלי שני ב-80 מעלות. למה? כי הם התחילו ב-100 מעלות, או ב-95 מעלות הם התחילו, ומזגתי אותם לכלי השני, גם אחרי שאני אוריד איזשהו בוכתה של מעלות, עדיין אני אשאר עם מים חמים יותר בכלי שני ושם בכלי ראשון. וזה לא מעניין מבחינה הלכתית. זאת הבעיה הקשה בתוספות הזה. כי תוספות נותנים מדד יחסי, ולכאורה המדד צריך להיות אבסולוטי. אבל בכל אופן זו הגישה, ובאמת בצירושים מסוימים, אם המים נורא חמים בכלי שני, הם אכן מבשלים. וזו סוגיית כמו אמבטי במסכת שבת. על כל פנים, תוספות באמת אומרים, כלי שני פחות חם, אז לכן נגיטימי מבחינתם לבוא וליישם את זה גם בתערובות. וכיום בשל, וכן עירוי דכלי ראשון ככלי שני הוא, ולא ככלי ראשון, וכל שאינו מבשל אינו מפליט. אז כמו שבשבת אנחנו מניחים שעירוי כלי ראשון איננו מבשל לגמרי, אז גם בתערובות. וכל שאינו מבשל אינו מפליט אינו מבליע. וכמו שנראה מסוגי ירושלמית, וירשי זד, ובתי הסוברים, דוד כלי ראשון מבשל, ומכל מקום, בין כדברי אלו, בין כדברי אלו, אם איתה דקוי שלא מבשל, לא מפליט ומבליע, אומר הרשב"א ככה, יש מן החכמים הראשונים, רש"י, רבנו תם, גדולי הראשונים, הוא ראשוני הראשונים, שבאו ואמרו, שמה שלא מבשל, לא מביא ומפליט. עכשיו, מבחינתם, אני עושה השוואה בין שבת לתערובות. אומר הרשב"א, המסקנה שם שכלי שני בתערובות לא עושה. אמנם בעירוי כלי ראשון יש מחלוקת, כי יש כאלה שחושבים שגם בשבת הוא מבשל, אז גם בתערובות הוא עושה, ויש כאלה שחושבים שבשבת הוא לא מבשל, אז בתערובות הוא לא מבליע, אבל כולם מסכימים לעיקרון. כולם משועבדים לעיקרון, ששבת בתערובות זה היינו הך. בין כדברי אלו, בין כדברי אלו, אם איתה, דקוש מבשל ומפליט, אם כן, היתר שפת תוך איסור בכלי שני, אינו בולע, ובדרך בעל מסגי, ואלו דברים שאין הדעת סובלן. אם הרדווה מה שמת, תורה דרכה, אז הרשב"א מדבר שהדעת לא סובלת. רק שתדעו לכם, אנחנו פוסקים ככה. הדברים שהדעת לא סובלת לדעתו, זה נפסק בשולחן ערוך. אין דברים שהדעת סובלן, ואין פשטן שזו שמורה מסכים עמהם. זה בעצם הריטב"א, ואין ספק. הוא והריטב"א שייכים אותה סייעה, בעצם נקרא לזה סייעת תלמידי הרמב"ן, וכאמור, בסיס הרעיון ברמב"ן בעבודה זרה, אז הריטב"א בשבת מתבטא שזה מוכרע והדעת והאמת מורקת, והרשב"א אומר שהדעת לא סובלת לחשוב אחרת, ושתיהם צודקים. שהרי למה אין הדעת סובל את זה? בשוחי דסקין שנוכרים נחלו פה כמה דחולין, חולין חטא עמוד ב', רב ורב הברכה, מרב מקולף ורב אמר מדיח וכולי, ובוודאי חום בית השחיטה מועט אפילו מרותח של כלי שני, ואפילו הכי מבליע, ומקצה ברותי נוחי נבש דחו דשני יתם שבטבעו של אדם להבליע בחום מועט, ואין זו אלו נראים בעיניי כלל וכולי. אז הרשב"א פה חוזר על התזה של הריטב"א, יותר נכון הריטב"א כתב את מה שהריטב"א גם כן כתב לפניו, והם עקביים. אבל בינתיים הרשב"א פה מספר לנו, ובצדק, שגדולי הראשונים ועל התוספות נמצאים במקום אחר לגמרי. שבעלי תוספות יש איזושהי התלבטות קלה מסוימת. אני קורא פה כרגע את הכתב המורדכי. אומר רי, דמעשה בכל יום שמתרים כל האחרים שנמלגו עמה, ומפרשים דקי שאינו מבשב ולא מפליט ומבליע. דעתי בו קצת, אבל בנוחיים כהן אומר זו גם בית השחיטה, אבל בית השחיטה רותח וסכין שחד בעגלה, אבל גם בית המבשל גם מבליע, ולפי דבריו יהיו נעשרים כל הכים שמולגים עם כל התרנגולות, מחמד דם וכולי, ולא נראה לרי אלא כל מותר. אז יש לנו ככה, מה מרדכי מספר לנו? שהרי, ואני מוסיף שוב פעם מה שהרשב"א אמר, שבצדק, שגם רבנו תם וגם הרשב"א מאותו כיוון עקרוני, רבנו תם בוודאי, רבנו תם והרי חושבים שכלי שני אינו מבליע ואינו פולט, רבנו חיים כהן שגם כך היה איקונוקרס לא קטן ודמות חריגה בנו שבין התוספות, וחיים כהן באמת הגיע לתובנה של חכמי ספרד. הוא בעצם הוא שם לב לכך והצביע על כך שעל פניו עמדת הרמב"ן והרשב"א והריטב"א היא משכנעת יותר. אבל הוא איזה קול קורא במדבר במקומו, לפי דבריו איזה חומרה, איזשהו אוי, זה בריסקר נוראי, ולא נראה לרי כלל, אלא הכל מותר, וכך כמו מסוד הפסיקה שבלב הראשונים שיכה להתגלגל. ולאחר מכן, אז כאמור, יש בה מורדכי ספק, או דעי, תוך המחלוק מרדכי עם כהן, לבין הרי, ברביה, יש גם שם איזה קטע קצר שבו הוא גם כן שמה בנקודה הזאת, זה ברביה תף תף קוף מן א', ועד אמרין הם בכל שוחטים, חטא מודבט, השוחט מסכין של גויים וכו'. אבל גם דורותך, דם לבישול וחמיר תפי, שמביאה בכל מקום, הטעם לבותך גמור ולא הגיע, אפילו כדי שהיה צולדת. אז הרביה סולב שהגמרה שלנו לא עולה בקנה אחד עם כל התפיסה של חמי אשכנז, אז הוא נותן איזשהו תירוץ נקודתי, את הגמרה הוא מסית לכיוון מאוד ייחודי, וכך הוא נתן את הגמרה הזאת. אבל כמובן, אם אני חוזר, בלחיים כהן כמובן שהוא בשביל הדרכים צורק השיירה עוברת, רביה מתרץ לבעיה, התפיסה הקלאסית שלהם שכלי שני אינו מבליע ואינו פולט, הרשב"א קם וצורק, וכאמור ההיגיון בטעמו כי בשבת הדבר הסביר שזה מעשה בישול ולא עניין של חום מקור. טוב, זה כלי שני, כלי שני. ובשולחן ערוך, אם אני עובר שולחן ערוך בסימן קופה ביורדיה, חום של כלי ראשון שהיה צולדת בו מבשל ועושה כולו, אבל חום של כלי שני אינו מבשל. אין המחבר פוסק כמו מאשכנז שכלי שני לא מבליע. אם אדם יש, זה אומר, רק שתבין מה מדובר, זה אומר שכל פעם שבא של כשרות בבית של צלחות או סכום הרבה פעמים כלי שני, כלי ראשון זה רק בעצם הסירים והמחבטות וכדומה. הרבה מאוד פעמים צלחות, אני לא כרגע במה את העקרונית, לא אני לא כרגע עם הנחה למעשה כל המשתנים, אבל באופן עקרוני כל מה שקורה בצלחת כלי שני. כל פעם שאדם מת, יש לו כוס קפה, מת, יש לו כוס שתייה שמת, כוס קפה שנופל לתוך משהו עם בשר בחלב, או צלחת עם בשר לא כשר, כל זה כלי שני. כלי ראשון זה הקומקום, הסיר, המחבת, התנור, ולא עוד הרבה דברים אחרים. חום שכלי ראשון שהיה צולדת בו מבשל ועושה כולו, אבל חום שכלי שני אינו מבשל. ויש אומרים שגם כי אינו מפליט ואינו מבליע, ויש אומרים מכל כך מפליט ומבליע, זה הרשב"א, ועושה, ורואי לחוש שזה בדבר לכתחילה, אבל בדבר מותר בלא כיפה ובדחה בעל מסגי. אז כאמור, בסוף קרו פוסק, לכתחילה לחוש לשיטת הרשב"א, אבל בדיעבד אין שום בעיה, והוא מקל בכך. למרות שכמו הרשב"א אמר שאין הדת סובלת, זה דבר מאוד, איך אומר, מאוד חריג בנוף, שהרשב"א יתיד כל כובד משקלו בעד שיטה מסוימת, והמחבר לחומרה. המחבר בעצם הוא כדי יתעלם, אפשר לומר, רק שם השוואה. מה קורה בבשר חלק? הראש מתיר בשר שלא חלק, הרשב"א התיר כל כובד משקלו לאסור בשר חלק, המחבר יישר קו עם הרשב"א, ואפשר לומר זה מאוד מובן גם למה. אבל כאן הרשב"א אותו דבר, אין הדעת סובלת, והמחבר זה שפנייה מנומסת שלכתחילה מומלץ לחשוש, אבל בדיעבד הוא פוסק נגד הרשב"א, כמו אלו שהוא, שחולקים עליו. באחדים אחרים, אז המרשל אכן פסק שכלי שני אוסר, אחר כך אני קורא מהשך כרגע, ובספרי הרחתי וכך טוב בתחילת הקיצור מה שכמשה הדין, ודילגתי פה שכמשה הדין מה המסקנה שלו, וכן דעת הרבה פוסקים ראשונים ואחרים לכלי שני לא מביא הכלל, וכן פסק הרבה בתורת חטאת זה הרמה. ומכל מקום יש להחמיר ולאסור בכלי חרס מקום שנפסד כל כך, בשגם הרמב"ן והרשב"א סוברים שזה אסור, וגם יש פוסקים דווקא בכלי שאינו מבשל, מקום אוויר מפליט, וכן דבר מאכל יש לקרוא במקום שנפסד, אבל כל פעמים אין לאסור כלום בכלי שני, ובבח בזמן זה מחמיר ביותר, וכלי שני מבליע ואוסר, והוא תמוע. אז ככה, המחבר פוסק שבעצם בעיקר הדין כלי שני אינו מבליע. המרשל מחמיר, הבח מחמיר עד הסוף, והשח אומר זה תמוע ביותר. השח מכתחילה מקום שאין הפסד וכולי, הוא מוכן לחמיר קצת. בעיקר הדין בעצם הוא גם כמקל. וכאמור, עד היום תפתחו כל ספר קיצורים וכדומה, אחד השאלות הדעות הללו שכלי שני כדאי להחמיר לא נורא בולטות, זאת אומרת לא בשטח, לא של הכתיבה העממית ולא בפסיקה בהלכה למעשה, הרבה מאוד פוסקים מתחשבים בזה כל הזמן, למרות ששוב כפי שהרשב"א אומר משכנע ביותר להחמיר בכלי שני בענייני כשרות, לא בשבת בענייני כשרות, כי לכאורה הם עולמות שונים. בכל זאת הם באו פה וישרו קו בין שבת לזה. הסיפור הזה חוזר על עצמו בדיון הנרחב בין רבנו תם בין הרשב"א ועירוי כלי ראשון. אני אקצר פה כי זה בעצם אותו עיקרון והדוגמה קצת יותר מורכבת ומסובכת, אבל באופן עקרוני מה שקורה שם זה כך, הגמרא בזבחים דף צדיקי אומרת ש עירוי כלי ראשון הוא מבליע, עירה לתוכו הוא תחיל מניין, זאת אומרת מה שהוא יבושל בו, אז בלוע בלו בישול לו כמי באילן וכו'. בגמר בפסחים יש איזו בעייתיות עם זה, כי הגמרא שם טוענת שהדבר התחתון משפיע יותר חזק, ואז הוא אמור לקרר את המים החמים, אז יש לתות לכל מיני כיוונים, הכיוון המרכזי שיש הבדל בין שכלי קליפה כן, יותר מזה לא. מה שחשוב לי זה כך, שמי שיקח את התוספותים, זה שלושה תוספותים די מקבילים, יש תוספות בשבת דף, דף מבית, יש תוספות בעבודה זה דף עין דלת, ויש תוספות הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מפותל, בזכין לצדיקי, ומי שמחלוקת בין אבנותם לרשב"א, כאשר אחד טוען ש עירוי כלי ראשון מבשל, והשני טוען שלא מבשל. ועכשיו, מה חשוב לנו? איך הדיון מתנהל? זה פינג פונג של ראיות, אבל ראיה משבת, ראיה מבליה, ראיה מבליה, ראיה משבת, ההנחה שצריכים לבוא ולחלק ביניהם, היא לא מונחת בסוד הדיון. בסוד הדיון שמניח שניתן כל הזמן לטשטש בין שבת לבין תערובות. אני אקח את התוספות בשבת שנייה אחת, זה מבית עמוד בית. מהכה לקן מידע דירוי ככלי שני, הכה כמובן זה מקום משבת. דילגתי קצת. ונשמון ויראיה דירוי ככלי שני, מידע כמן תיתה הגבה. עכשיו תיתה הגבה זה גמר בפסחים ובליעה. אז יש פה דיון בשבת, עירוי זה כלי ראשון, כלי שני, ורשב"ם שולף אס מגמרא בבליעה, דתיתא אגבה, והוא ממשיך, ולראי נראה דירוי ככלי ראשון, וראיה בזבחים פרק דם חטאת וכולי, עלמא דירוי חשוב מבושל, שוב פעם, חשוב בלוע, לא חשוב בהכרח מבושל, וכן הלאה. ונראה דירוי לא אבי לא ככלי ראשון או כלי שני לבשל כדי קליפה וכאן מקשור לדעות איתי גבר וכל הסיפור הזה שעד היום מי שלומדים אותו בתיכון לכל שבת מספרים לו שירוי זה כדי קליפה כל הסיפור הזה מבוסס על איזשהו מעבר בעייתי ביותר כי הוא מבוסס על מעבר משבת התערובות כי הרעיון שכדי קליפה אתה מסים אותו על תיתאי גבר תיתאי גבר שוב פעם הוא מושג מעולם התערובות הוא לא בכך מושג מעולם שבת אז עובדה שתיתאי גבר בתערובות והוא מביא כדי קליפה לא אומר שהוא משל כדי קליפה יכול להיות שמיכל לא משל עכשיו אני לא רוצה לצלול לתוך הדיון הזה כי אני מבין הרבה ראיות וחלקם ניתן לדחות ו... וכמו הדיון מפותל וזה בעצם אותו עיקרון באיתו פיתולים שהכלי ראשון כלי שני מה שחשוב לי זה דבר הבא שהרמב"ן בעבודה זו דפיין ד' הוא גם כן מתייחס כל הנושא הזה ופה תרשו לי הערה אחת בסוגריים כל מי שלומד יודע בכל השנה, השנה הבאה, השנה שעברה, מכאן ועד הודעה חדשה, שהצטייד ברמב"ן על עבודה זרה צמוד, שלא מושמע שולחן שלו. כמעט לא משתמשים בו, כי הוא לא בדיוק בקלסיקה של עולם הלכה, הוא מלא וגדוש ביותר. הרמב"ן עבודה זרה גדוש ביותר, הפרק חמישי. מכל מה שיש בתערובות שפה זו דומה אחת ניתן להכפיל אותם בגנקל סגור סוגריים נראית משהו מעניינינו הוא מדבר פה על הבנותם בריב הרחבה וכך הוא בירושלמי כן וכאן צריכתי לומר יש ירושלמי שהתוס מצטטים בירושלמי באמת יש דעה אחת של ריונה שסבורה שאיתן מאוד אחד מהשני זה במסכת שבת פרק ג' הלכה ה' מה הוא ליתן תבלין מלמעלה ולהראות תבלין מלמעלה בשבת הם מותר בשבת לשפוך מים על הקפה קפה שהוא לא עבר בישול קודם רבי יונה אמר עשו עירוי כלי ראשון חי לדבי יונה מן הדר ואז רבי יונה מוכיח מהגמר בסבכים אמר רבי יוסי תמן כלי חרס בולע תבלין לא מתבשל אז רבי יונה באמת חוצה את הקווים כמו בעלי התוספות רבי יוסי דוחה אותו ויוסי אומר סבכים זה בליעה ואנחנו מדברים פה על בישול בשבת אל תביא לי רד מסבכים כאשר מסכת שבת והדיון על בישול אמר רבי יוסי תמן כלי חרס בולע תביא אינו מתבשל הטו ביוסי ותן יפקין חושת הייתה המינה שהוא חושב בגלל כלי חרס הוא אומר לא אב כלי חושת כן למה? בגלל שמה, אל תחשור שזה הבדל בין כלי חרס כלי חושת זה הבדל בין בליעה לבין בישול וזה בעצם מסקנת ירושלמי ואחרי זה ירושלמי אומר שתי שעות אחר כך שבשבת חייבים רק אל האום מהלך תחתיו הרמב"ן ראה את כל זה, וכחנו בירושלמי, בין כלי ראשון לכלי שני וכו'. ואף על פי שריבה כתוב, גבי קודשי, מתה משום בלוע הוא, שאפילו אתה עושה עירוי ככלי ראשון, מה שירה מכלי ראשון כשאני לא מתבשל ושנקרא, אלא דירה וירחמן הבלוע בלוע בישול, כי זה פרק דם חטאת. בקיצור, הרמב"ן פה ו... בהמשך הוא אומר אותו דבר בסוגיה שלנו הרמב"ן פה משלים את מה שראינו כבר בתלמידיו דיינו חכמי ספרד פה רמב"ן רשב"א ריטב"א השלישייה פותחת הם כולם מדברים על כך שבליעה ובישול עולמות שונים כאמור צריך לספר את הרמב"ם שמתוך השתיקה גם נראה אותו דבר והמאירי שהוא כבר מפרובנס גם כאותו דבר אבל בריב ובנותם וברשבם זה אחרת ורמב"ן שם כותב את זה בעקבות הדיון שם על עירוי כלי ראשון עכשיו אתן לזה דוגמה אחת או שניים נוספים כי אני באמת רוצה להראות שחצת הכלים פה היא מאוד בעייתית ומדרשת כל הזמן ראינו שמליח כרותך למה? אז מה זה קודם? מסכת חולין, מה המושגים שלו? כלי ראשון, כלי שני, לא מעניין בחולין, אם אני הרמב"ן והרשב"א, כי זה קשור למעשה בישול. לעומת זאת, במליח כן מעניין, כי כמו מליח זה בעצם ריאקציה. זה ריאקציה כימית, אנזימית, מה שלא יהיה, ובריאקציה אתה יכול להביא הטעם. אז ממילא, להביא את הטעם זה מאוד חשוב. בזכת חולין יש סוגיות שמות לגבי מליח. מה שאין כן, מסכת שבת. עכשיו, הרמב"ן, תוך כדי הדיון הארוך שלו, שאני הקראתי רק חלק קטן ממנו, הרמב"ן אכן מצביע על מליח, כעוד הוכחה שלא קרב זה איזה, ובצדק. אז יש קטע מאוד מפתיע ברן, בעבודה זרה באותו מקום, בדף עין דלת עמוד ב', ברן על הריף. מי שרוצה זה בלמד זין עמוד, זה למד חטא עמוד ב' מדפי הריף. הרן מצטט הרמב"ן, והרמב"ן זה להביא עוד ראיה שאפילו כלי שני בולע מחום, שלא מספיק לבישול, תוך כמו סרמין, כדירה שמלאך בסוי יכול בו רותח, שום דמליח כרותח, הפי שמלך משום מבשל לגבי שבת. אז הרמב"ן הצביע, כמו זה טריוויאלי כמעט, שמליח בשבת לא נוגע, כן נוגע בתערובות, הנה, עולמות שונים. הוא מהרן, והבינותי זה, ששם בפרק קהל גדול, אמרו לה שאין בו משום מעבד, אבל שלא יהיה בו משום בישול לא למדנו. אז הרן פה מציע, וזה חידוש עצום, שייתכן ואדם שהוא מולח אוכל בשבת חייב משום מבשל. ההיגיון אחרי זה מה שציינתי קודם, שבשבת זה לא מעשה בישול אלא זה גרימת צער, הכשרת האוכל. זה מאוד מאוד מחודש ולכאורה גם מיותר לחלוטין. אני מוכן עוד מה זה אחרת, אני מוכן מסברה לשקול האם איסור בישול בשבת זה רק לשנות דברים על ידי חום או זה גם לשנות באמצעים כימיים. אין לי בעיה לדון בזה כשל עצמו, אבל, וגם לגבי מעשר וגם לגבי בשר בחלב וגם לגבי תחומים נוספים. אבל לבוא וליזום דיון כזה אשמח הגמרא שמליח כרותח, זה נראה תמוה ביותר מהסיבות שכבר ראינו, שחול בשבת הם עולמות נפרדים. מי שרוצה לראות עוד חומר, בנודע ביהודה יש אחרי זה התייחסות האם אדם שמלך בשבת חיים משום מבשל, בשבת שבת כרחתה, זה אחד מאיזה הרע הוא שם בספר, הוא עוסק על האם מולח חיה בשבת מדין מבשל. בכל אופן, הדיון כשעצמו הוא לא הזוי, מה שמוזר ביותר זה ליזום אותו אסמך גמרא שעוסק בתערובות. כי כאמור, מה שהרשב"א אומר שהדעת סובלת, מה שהדבר מה שמת מורה, היא לכאורה צודקת. אבל זה עוד דוגמה, ופה דווקא הרן, שהוא דווקא כמח מספרד, הוא חוצה את הקווים מהכיוון ההפוך. ניקח עוד דוגמה אחת אחרונה. יש בכל שבת דין, בסדר, יש בכל תערובות דין שנקרא דבר גוש. זה רעיון שמובד דרך כלל בשם אמר שאל אם אני לא טועה, מופיע בשח פה בסביב קטן ח' ובמהרש"ל בים של שלמה בפרק השביעי בו סימן עין א', המהרש"ל, אם יש לך גוש ששומר על החום, דהיינו תפוח אדמה, צורך העניין נגיד תפוח אדמה או משהו בסגנון הזה, או אפילו אם יש לך סיר מלא אורז ששמתו במיקרו והחום שם בפנים, לפני שאתה מפזר אותו, אלא הוא נשאר גוש אחד ולא מתחיל לעבב אותו, אז תראה למרשה שיש לו דין של כלי ראשון. והגיון שלו מאוד פשוט, שאם כלי שני אנחנו מקילים בו כי הוא מצטנן, כי התבנות מצטננות, אז גוש שומר לחום שלו. היות שהגוש אוגר את החום, אז עם אלה הוא חם והוא מבליע. אז מרשה כותב את זה לגבי תערובות, זו תחומה מאוד הגיונית, והשח די מתייחס לזה בכבוד, אפשר לומר. דעת מרשל ביסוד התושר בספרו פרקול הבשר דבר גוש כאילו חתיכת בשר או דג או אורז או דוכן אם היה צולד בו דינו לעולם ככלי ראשון ואין בידי להכריע רק נראה לי כיוון דעתוס ובריאו קירה כתבו הטעם לחלק כשהוא הכלי שלי לכלי ראשון כיוון שמד על עוד דפותיו חמים אם כן נדע קודם הדפנות אם כן דבר גוש נמי כאן מכלי יבש לשלח בו דפנות וכן השיחו בסוף שרי דורה וכולי דייקתי פה קצת בסוף בבואשך וצריך עיון ומי הוא בוודאי אורז ודוכן אם הוא צלו ונשפח כן רוטב נדע שיסמוך דבי הרב קיצור השיח פה אומרת הוא משאיר את הקשרה מאוד מאוד פתוחה והוא לא, הוא לא מכריע עכשיו מה לגבי שבת אז אם מישהו שאל אותי אין שום דרך אם מאמצים את הריטב"א ואת הרשב"א ואת הרמב"ן אין שום דרך לקחת רעיון שמרשל חידש בחולין וליישם אותו לשבת כי בשבת אנחנו מדברים לא על החדרת הדם אלא מדברים מעשה בישול מדברים על מושגים אחרים ולכן זה שבהלכות תערובות זה מחמירים בזה לא מחייב בשבת עוד מה זה אחרת בוודאי מי שהולך בכיוון שבשבת צריך מעשה בישול אז הוא יכול להקל בזה מי שחושב שזו תוצאה אז פה אפשר לדעות שבסדר התוצאה עדיין תתרחש אבל ודאי שיש לי מכרח למעשה זה מופיע במגן אברהם מגן אברהם מביא את זה בסימן שני י"ח ומשנה ברורה לאחר מכן מצטט את זה הוא מקובל לכל פחות כחומרה מקובל השורש לזה אבל שוב זה בעצם חומרה שנולדה ידי חציית הקווים כי ברגע ברגע שמשווים בין שבת לתערובות אז בוא ניקח חומרה מתערובות נביא אותו לשבת אם אני אסכם את כל הדברים האלו יש לי כלי ראשון כלי שני יש לי עירוי כלי ראשון יש לי דבר גוש יש לי מליח יש לי כבוש הדבר החד והחלק ביותר זה מסת הקו של הרמב"ן רשב"א ריטב"א ולעשות הפרדה טוטלית ביניהם ומדלומת לא לקחת רעיון מפה ולפתור לשם מול ההפך בעלי תוספות ברובם הגדול לא עשו את זה אלא אם כל הזמן עוברים מצד אחד עירוי כלי ראשון מוכיחים אחד לשני והקולות שכלי שני מעבירים לא מתערובות ולאחר כך מגן אברהם ייקח את החומה של דבר גוש וכך הלאה וכך הלאה וזה עכשיו אז יוצא מצב כמו ייחודי שיוד שבעצם מטור ואחר מכן בשולחן ערוך אימצו את התפיסה כמו של התוספות והלכו לרעיון שמה מביא מקום ואז אנחנו בעצם מקבלים מאה ה-16 והלאה מהשולחן ערוך וצפונה מקבלים עולם שבו כל הזמן עושים את ההשוואות מאחד לשני דבר אחד לא מצאתי או אתה לא חיפשת את הסוף וזה תודות חמה לעומת תודות האור הרדה ביהודה קצת מזכיר את זה בהקשר הזה ומנטרד את זה בצדק אבל בכל באמת הפסיקה ימצא בעצם את ישוע הקווים וכך נתמקד שוב בכלי שני מי לא קיבל כלי שני עכשיו ככה, ברגע שמקים לשולחן ערוך, אז כאמור, לכתחילה וכולי, יש שני פוסקים שבעיקר החמירו בזה, אחד זה מרשל, והשני זה פרי חדש. פרי חדש, לא בקופי, עיקר הדיון שלו בסימן סמכת, ביורדר, ושם הפרי חדש מחמיר בכלי שני מעיקר הדין, אחרי שהוא פורס את כל הסוגיה, ובעצם כל השיעור שנתתי כאן, הוא נותן שם בדיון שלו, הוא מראה שדבר בעולמות שונים, במושגים שונים, עשו לחצות הקווים, ולכן הוא פוסק שבקרי שני צריכים להחמיר. במונחים בעברית אחרת, יש מלחם משותף עמוק בין הפרי חדש, בין המרשל מבחינת הגישת הפסיקה שלהם. מי שיקרא את, את הכתבים של המדיני פסיקה, שניהם מאמינים שפוסקים מתוך הסוגיות, לא מהראשונים, הם מהסוגיות. פרי חדש, עד יחק קצין את זה במצרים של המאה ה-18, שמו חרם כל מי שנת פרי חדש. בגלל שחשבו שהפרי חדש הוא כל כך מהפכן וכל כך חוצפן, שהוא חלק לשולחן ערוך, שמה שמו בחרם כל מי שנת פרי חדש. יש איזה happy end, שנתיים אחרי החרם, הרב הראשי שם נפטר, שזה לא יפה, אבל התלמיד המובהק שלו, זה שהתמנה לרב ראשי מקומו, עתיד מובהק של פרי חדש, הדבר שם שהוא עשה זה לבטא את החרם, ומאז הם בני פרי חדש בשקט ובשלווה. מי שרוצה לראות, יש תשובה בגינת ורדים, זה שוט מ-118, שם כל הסיפור הזה נמצא בהרחבה רבה, כל החרם וכל תוצאותיו. על כל פנים, הפרי חדש והמרשל, שניהם פוסקים שבעיקרון פוסקים מתוך הסוגיות ולא מתחשבים בראשונים, ולכן זה לא מפתיע ששניהם יפסקו ככה, כי הסוגיה זועקת את זעקתה. אבל כמו אומרת בשולחן ערוך, הסיפור לקח לכיוון אחר. עכשיו נחזור לצולדת והברווז של שם הזמן. אם מאמצים את הריטב"א ואת הכיוון הזה, צריכים להגיע למסקנה. עכשיו, פה אמרתי כבר, יש חומרות וקולות. אז למשל, יש חומרה לחשוב של כלי שני בעולם של תערובות, כי בעצם יש חומרות פוסק קולה. אני לא, זה לא מפחיל, כי זה קולה בדאורייתא, פוסק קולה. עכשיו, מה לגבי יד סולדת? אם אני אקח את הקו של הריטב"א, זה יוצר חומרה, עוד הפעם. כי כל הגישה הזו, מה היא בעצם עושה? כל הגישה הזו אומרת, כל מה שפטורים בשבת, אנחנו נחייבים בתערובות. אז אם אלה, אומר הריטב"א, והוא אומר את זה, שמדובר בחום של יד סולדת, והחוש מוכיח את זה, ובכל זאת זה בולע. אז בעצם, לפי הריטב"א, ופה אישה אני מגיע מה שעד הקודם, לפי הריטב"א, נכון, אם יש לך בליעה בפחות מיד סולדת, זה בולע. עכשיו, זה נכון שיש שאלה לגבי פסיקה. דהיינו, בית השחיטה, יש בגמרא דעה שזה צונן, ונדמה שפוסקים כך, אז לכן, זה לא יהיה דווקא בית השחיטה. זה אולי יהיה משהו גבוה יותר. כי בית השחיטה בולע רק עם הדוכה וסכינה. אבל אני לא יודע, איפה שלא נעשה בדיקות מעבדה, איפה שלא נעמוד על הנקודה הזאת, שם אנחנו נקבע, לא דווקא יד סולדת. זה יכול להיות בית השחיטה פלוס, זה יכול להיות בית השחיטה, איפה שנחליט ששם בולע, כך נעשה. ואם נחליט שדברים מסוימים בולים, אם נעשה איזה מדרג של טמפרטורות, נלך איזשהו חימי מזון, מבקש ממנו שיגיד לי שיש הבדלים בין, אין לכם נעמי. כמו שדוקה סכין הזה שיקול, וכמו ש... מי שלמד יורדי אז יודע שגם דבר חריף, דיני הבליעה שלו בצלים ועוד כמה דברים דומים, בולים בצורה אחרת, כי חריפות היא גם משתנה. אז נכון, אז ייתכן מאוד. אני לא יודע להגיד לך על הטמפרטורה, אני כן יודע להגיד שזה לא היה צולדת. עכשיו, איש לא אומר זאת. אמרתי לך, בשח יש דיון קצר, השח מציע ש... אולי מת, נחמיר גם פחום יד סולדת. זה פה בסיף קטן. כל חום דנת דווקא שיד סולדת, ויד סולדת אפילו כראשון, אינו עושה קל, וכן כתוע פוסקים הראשונים והאחרונים בדוכתי טובה. חקת המרשל בכל הבשר, ושאחר כך כתב, זה מסתפל להקל בכראשון שמד על האש, כל זמן שהוא חם אפילו אין יד סולדת בו. לסוח כאן לכראשון, כתוב ירושלמי, ולראיתי סוף דעתו, אוקיי. אז בעצם השח אומר, כולם מסכימים, כאיש אחד בלב אחד, שדווקא יד סולדת, המרשל מחמיר, אבל בתור סייג דבנה. לא פסקים כבר התווה, היה צריך להחמיר גם כשלא היה צולדת. יש אחד שאני מצאתי שעושה את זה, עוד מה זה יותר נכון, המגן אברהם מביא חום אדומה לשח, זה בסימן שי"ח באור החיים, זה כן, במגן אברהם בש"י"ח סעיף קטן כ"ח, אם אין עץ צולדת שערי אף על גב יין איסור ביתו יש אוסרים, היינו מישהו נביא ומפליט, גם יש לו אפילו בכלי שני, מי הוא ברשן מאית עשו הרחקה. אז המגן אברהם באמת אומר שיש אוסרים בפחות מיד צולדת בתערובות, אומר זה לחתם סופר. אוקיי, סליחה, לא משנה. עכשיו, אז מגיע אברהם מביא זאת בכל זאת כאיזושהי דעה, היחידי שבאמת פוסק את זה, שלא במפתיע, זה פרי חדש שם. פרי חדש, סימן סמכת, אין אחר נמי. הוא פוסק, הוא כמו, עקבי עד הסוף, הוא היה יהודי, שלח לי באמת שעד הסוף, הוא באמת פוסק להחמיר, פחות מיד צולדת. זו, עכשיו, זה החומה. כאמור, אומרת בפסיקה, כמעט ולא בא, זה ביטוי, כן. באופן תיאורטי התשובה היא נכון. יש איזו שאלה ש כרגע ציין אותה, אבל לא יותר מזה. באופן תיאורטי ודאי כן. יש בשנתיים שלוש האחרונות יש איזשהו כמה חוקרים בבר אילן שהם עושים ממש ניסויים לבדוק את זה בפועל, ויש מי שהסתכל איתן המעיין של השנתיים האחרונות, יש שם פירושים גדולים אם זה אמור להשפיע על ההלכה או לא. כי בימינו נראות סתבדון כאלו, מי שרוצה שיסתכל מהשנתיים האחרונות, יש שם דיון די מעניין בנושא הזה, כי יש באמת שניים, שלושה חוקרים, בני תורה ותלמידי חכמים, שממש עושים ניסיונות בפועל על חומרים שונים. סגור סוגריים. בפועל, כשתימד בעזרת השם יהודי הקובעי, אתה יודע שברמה לפחות, אז יש אישור קו טוטלי של 60. כאילו הרמה מיישר קו ה-60, על החום לא, אבל נגיד לגבי הכמויות. טוב, בכל אופן, זה כבר עם חבר'ה, דיון נפרד. טוב, עכשיו אני חוזר ליד צולדת. מצד שני, אם אני חוזר עכשיו לסגור את המעגל, לברווז שהתחלנו איתו, כאן בשום הזמן מוציא כולה מפליגה. כי בעצם, אם מקיימים את הרטווה, ואת הרשב"א, אין שום בסיס להסתמך בבית השחיטה לקביעת דרגות החום בשבת. קביעת דרגות החום בשבת הן קשורות למעשה בישול וליד צולדת, ובית השחיטה לא קשור לזה, ואז לא ניתן להקיש מחולין דף ח' לגבי שבת, ולא קרב זה אל זה. ואז בעצם הברווז הזה הוא ברווז. אי אפשר ללמוד ממנו. ועכשיו שימו לב, וככה אתה, משה פיינשטיין לא עשה את זה. מה משה פיינשטיין עשה? הכניס את היד שבתחת לברז כנראה ובדק. כי הוא כותב כך, כפי מה שבדקנו בעצמנו. אני משה עצמי להניח שהוא בדק עם היד שלו, לא עם הוא לא הביא עדר בבזים לשם אמצע לב ניו יורק ועכשיו מתודית זה תפיסה אחרת לגמרי. הוא אומר יש לי מה בכל שבת, בוא נבדוק יכול שבת. כשהוא מזלמן פה רץ לזה, עכשיו כמובן כשהוא מזלמן עובד במסגרת תתר העבודה שלו, כי זה לא הוא התחיל, הטור מתחיל בזה. ברגע שהטור פוסק יד סולדת ביורדי הקופי והמחב פוסק יד סולדת, ואני אבד לכם פה את יורדי קופי, אבל זה גם אנחנו בצדיקי ובסמכת, כל יורדי עובד יד סולדת. ברגע שהמחאה באמת יד סולדת, אז פעם שלום הזן ואומר, יד סולדת, יד סולדת. ובכלל, הבעיה היא לא בתחילה עצמה, הבעיה היא מה שאמרתי כל הדרך, שלא ברור שיד סולדת בכלל אמור להיות בתערובות. וכזה שם, שלום הזן בשביל עצמו לעשות את זה, זה לא, אני עדיין חושב שזה מאוד בעייתי. גם אם נמצא יד סולדת שם, אני לא יודע אם אפשר לעשות הנדסה הפוכה, ולקחת את היד הסולדת של תערובות, ועכשיו להשתמש בו בשבת. אבל זה בעצם מה שהוא עשה. וכל הסיפור הזה, או כאילו כל החשבות של הגמרא שלנו לגבי שבת, זה מוסס הנחה שכמו ניתן לחצות קווים. כן. כן, בסדר, זאת אומרת, אבל בזה אתה צודק, אבל הבעיה היא ש מה זה ככה? הבעיה תתחיל כאשר משה פיינשטיין בא ואמר אני אתן לך ספקטרום. שמזלן אומר, לפחות ככה, והתחושה היא ש הוא לא התחושה שאני מקבל מי שקורא לו, הוא לא בסדר, אוקיי, אז מינימום 45 ומכאן השמיים הם הגבול. זה לא ככה. 45, ב-8, הוא עובד על איזה מנעד מאוד צר בסופו של דבר, כי אני חושב שהוא עובד זה גם, עכשיו זה גם חומר גם כולה, זה חומרה שעשו לחמי מים משבת מעבר ל-45, או מראה, זה כולה לעומת משה פיינשטיין שמדבר על 70, אבל מצד שני, אם אתה אומר 40, אז זה כולה עד 45, אבל זה גם חומרה, כי יש לי מים שהם בחום של 46, ועכשיו אני רוצה לחמם אותם עוד, כי אני רוצה שהתה שלי יהיה באמת רותח, אז לפי שום זמן זה יעשו. דיינו, קביעת הטמפרטורה פה היא גם לחומרה, גם לכולה. נכון. בהחלט נכון. אוקיי, עכשיו, זה בעצם בעיקר מה שרציתי פה, דהיינו להצביע על כך, שתערובות ושבת עולמות שונים ולוקחים זה לזה. זה בעצם פרשנות השוחה בזבחים. בישול, בלוע בלו בישול. וזה פרשנות על קטע אחד ברטב"א וקטע אחד ברשב"א. ואני, עכשיו, כמו שמעתי בהתחלה, אישית אני משוכנע שהם צודקים. וזה מנהלה פה שאלות יסוד מעניינות ביותר לגבי, אלף קוראים פה מתודה שונה. אחד בא ומזהה, יש פה מה שאין שם ושם מה שאין פה, אז אחד מניח, אז בוא נעשה סינתזה, תביא את אני מקום אחד בשביל מקום אחר, ושני אומר, בוא נעשה עבודה קונספטואלית, וזה די אופני לטוס, ולמד, וכך, זה לא, אם מישהו אומר לי, יש פה דעה אחת בראשונים, שעושה חיוב קונספטואלי, ושנייה שהיא מאחדת, רובן יכול לנחש, הרמב"ן וחכמי ספרד הם אלו שהם יעשו את הבחנה מושגית, ובעלי תוספות הם אלו שיעשו את האורקים ככה אומרת, זה די אופייני בסך הכל. זה מעלה עכשיו, אז הדוגמה, זה כן מבחן, או הדגמה מאוד יפה, להבדש בין הרמב"ן לבין התוספות מצד אחד. מצד שני, זה מעלה פה עכשיו שאלות, אוקיי, אז עכשיו, האם מחר בבוקר, לא שיעור כללי, מישהו, יש לו בעיה בקשרות, הוא בעיה בחוד שבת, האם הוא עכשיו, הוא אומר, רגע, שמעתי אתמול שיעור כללי, ולכן, והרטב"א אמר שהמת תורד דרכה, והרשב"א אמר שהדעת לא סובלת לחשוב אחרת, אז אם הוא בא ואומר, אז אם ככה, אני יכול פחות לחשוש לזה, דיינו כלי שני וכו', או שבא ואומר, זה טוב של שיעור כללי, וכאילו בית מדרש לחוד, והשטח הפסיקה לחוד, ומכאן והלאה, המחבר החליט, הקדוש ברוך הוא נתן למחרה בית הדשמיא, פסקיו יתקבלו כל עם ישראל, אותי לא מעניין, אתה תיתן שיעור כללי יפה מאוד, נגיד לך שאתה יכול, תקבל ציון טוב בשיעור כללי, אבל לפסיקה זה לא יעניין את הציפורן שלך. או שאתה תגיד, רגע, בואו ונשנה את הפסיקה בעקבות זאת. אני כרגע לא צריך לזה מחייב דיון נפרד, וזה טיש אפשר פעם לדבר על זה, אבל אני מציג לכם פה את את הנתונים הללו, ו אוקיי, עכשיו, אני רוצה להוסיף פה לסיום, נקודה אחרונה. עד עכשיו דיברתי כל הזמן בתלמוד סכמטי, שבת, לעומת תערובות, יד סולדת בשבת עושה בישול, יד סולדת בתערובות אצל חירותך וכו'. אבל האמת היא שנדמה לי שגם בשבת הדברים בכלל לא פשוטים. כל מי שבקריא שמע בהתחלה, כל מי שלומד בהלכות שבת והכי בסיסית, אומרים לו יד סולדת. ואתה צריך להם אוכל בשבת, תבדוק אם זה כן יד סולדת, לא יד סולדת. אתה רוצה להוציא אוכל קר לחמם אותו, אומר, אוכל לא מבושל וכו'. מי שיסתכל בגמרא, בגמרא יש יזכו אחד שיד סולדת. אחד בלבד. ברמב״ם, מי שיסתכל בהלכות שבת, שפה משפט אחד, הרמב״ם מחריג את הלכות שבת בעצם לשני רבדים. רובד הדורית, רובד הדרבנה. יש את כל המלאכות, נגלה ראשונה דורייתא, אחרי זה נגלה שנייה דורייתא בפרקים המאוחרים יותר. בפרקים שהרמב"ם מדבר על המלאכה דורייתא, דהיינו פרק ט' בכל שבת, אין שם יד סולדת. תיקחו רמב"ם מכל שבת, פרק ט', הלכות א', ב', ג' וכולי, אז הרמב"ם כותב כך, האופק גוגר את חייו, אחד אופק את הפת, או משה את המאכל, או את הסממנים, או מחמם את המים, הכל עניין אחד הוא, שיעור המחמם את המים, כדי לחוץ בהם איבר קטן, כמה, איזה כמות של, של, של מים, ושוב הסממנים, כדי שרואים את דבר שמשלים אותו, לא, אתם מצב צד המחמם, שתתגלגל ותגלגל חייו, חושב את תורו כמו שבו הוא עצמה, וכן מדיח וחמין, דג מלך הישן, וכו'. תפקד הביצה בבגד חם ובחול, אני מדבר פה על... קיצור, הוא נותן לנו פה את שיעור החיוב, הוא נותן לנו את החומרים שחייבים עליהם, את מקור החום, דהיינו אם זה תודות, תודות חמה, וכולי, מי עושה את המעשה, אחד בית העצים, אחד בית האש, אין פה מילה אחת על יד סולדת. ואם נסתכל בגמרא, כמו מקום אחד, ומה שמטריד אותי שהמקום הזה איננו מדבר על בישול נורמטיבי או מה זה אחרת. המקום היחידי שגמר דן על יד סולדת זה לגבי חימום נוזלי. עכשיו בשבת יש הבחנה משמעותית בכל שבת בין יבש לבין לח, והנחה היא כזאת, אם אתה מחמם דבר או אם אתה מחמם אוכל, פעולת הבישול היא בסיסית לא החימום, אלא זה השינוי. כשאתה מחמם, כשאתה מבשל משהו, אתה יוצא איזה שינוי כימי בתוך האוכל. אתה לוקח אוכל, תראה, חומר גלם, עכשיו הוא שונה. עוף מבושל, הוא שונה מעוף, הוא שונה מעוף לא מבושל, בעוף חי. גם אם הוא יצטנן וכל החום יפרח, עדיין החבט שונה. וכנה אומרת כל דבר אחר. בנוזלים, ההנחה היא, יותר נכון, יש לזה ויכוח גדול בראשונים, אבל ההנחה היא שהחיוב הוא לא על השינוי, כי ההנחה היא שהמים לא השתנו. ההנחה היא שהחיוב הוא על החימום. שאני חייב, שיצרתי חום. אני לא חייב, זה מלאכת, זה הרבה יותר קרוב למלאכת מבהיר. אני לא חייב בהכרח על, על השוני שמתרחש בחפץ, כי כשמים הצטננו, הם יוחזו את מים. את, היו מים, נשארו מים. בניגוד לעוף או לתפוח אדמה שהשתנה, המים, את, בין רגע היה או בין רגע איננו. אז מה אני חייב? על החום. זה, לפחות יש הרבה פוסקים שחושבים כך. עכשיו, באיזה הקשר יד סולדת מובה? רק בהקשר הזה. ואני שואל את עצמי, אולי יד סולדת זה לא שיעור במקור החום בשבת. זה שיעור באיזה דרגת חום בשביל להחשיב את, את המשקה כשונה. ותנחי, למה אני חייב, מה כך? או אני חייב שיצאתי מקור חום או מה זה אחרת. אחרי שמים חמים הם דבר אחר מים קרים. יצאת החפץ חדש, כל עוד הם חמים. ובכל אופן, אני מתחיל לחשוב, או מה שאני רוצה להציע, שיד סולדת בגמרא בשבת, היא בכלל לא באה לקבוע את שיעור החוב שחייבים עליו. היא באה לקבוע את התוצאה כאשר מחממים נוזלים. חימום נוזלים אתה חייב כבד אותם לדרגת טמפרטורה מסוימת, אז הדרגה הזאת היא הצולדת. והיא רק בקשר זה נאמר. מה אם אדם ייקח תפוח אדמה או עוף ויבשל אותם בחום? אני לא דבר מליח כרגע, אני לא דבר כרגע על מליח. הוא יבשל בחום, אבל חום איטי מאוד. הוא ייקח סיר סלוקו כזה, והוא יבשל בו בחום מיד סולדת, אבל בחום. ואחרי מספיק זמן, המאכל יתרכך, יתבשל, אני חושב שיהיה חייב. כי יד סולדת לא בהכרח הופך, מגדיר את מקור החום. יד סולדת מגדיר את התוצאה בין נוזלים בלבד. או לכל הפחות, אני לא בגמרא יכול להסיק מעבר לכך. וברמב"ם זה חסר באמת. כי זה לא מגדיר את שיעור האש. זה לא שיעור בטמפרטורה המבשלת, זה שיעור באיזה דרגת חום צריך להביא נוזלים, וממנו נוזלים בלבד. אז אם זה ככה, אין זה שום קשר לכל מה שדיברנו. ושאז אני בעצם אעשה להפיין את כפי המשקה. האם המשקה שונה? האם המשקה קלט את החום? זה ניסיון לעבוד על איזשהו שאלה מאוד מצומצמת ומאוד נקודתית. ובאמת, השאלה הזאת של חימום השמן או המים, זאת סוגיה נקודתית בשבת דף מם, היא לא, אם אני שואל מישהו פה, אם הוא זוכר יכול להיות שבת מהתיכון, אני מניח, הוא מקווה, הוא מתפלא, שהוא זוכר כלי ראשון, כלי שני, בן דורסאי, אם הוא זוכר מה הדין, אם שמן אפשרו זה או בישולו, לא, אני מוכן לחיות עם זה שהוא לא זוכר את זה. וההקשר הוא מאוד נקודתי ומאוד מצומצם. ואני שואל את עצמי, אולי למה חרדנו את כל החרדה הזאת? אולי באמת יד סולדת בכלל ניפחו אותו מעבר כל פרופורציה. כי ייתכן מאוד שהוא מראש בא לעולם אך ורק בתור הגדת החום המרד בנוזלים, ואז ודאי ודאי שלא יש שום טעם לקשר אותו לבליה. שכן צריך להוסיף שירושלמי שמדבר על יד שולטת, כאילו מדבר על הסיר, אז אני פה בירושלמי שם פרק ג' אחרי ה', הלכה ד' כי עד אמר, אמרתם את רבנן, יבא, כי עד אמר, בזהירה, מותר להפשיר מקום שהיד שולטת, ואסור להפשיר מקום שהיד שולטת. אפשר מקום שהיד שולטת, עד איכן. אז יש, ראשונים נוטים להבין שיד שולטת זה מקבילה ליד סולדת. ויש כל מיני ויכוחים איך אני דרושה מזה בדיוק. אם אני צודק ואני לא משוכנע בזה, יכול להיות שהירושלמי, יד סולדת הם עולמות אחרים. יד סולדת זה בעיה אחת, יד סולדת ומתייחס לסיר. לא בטוח. בכל אופן, אם יש נשאר כרגע בבבלי, אינני בטוח כלל ועיקר שיד סולדת הוא בכלל קריטיון של חום לגבי דרגת האש. לך ורק דרגת הנוזלים. טוב, זאת הצעה, בעיניי היא יושבת יפה על הסוגיות, היא ודאי, בוודאי, לא מה שפוסקים. מה שפוסקים זה, כמו גם בשבת וגם בתערובות, שאת סולדת זה מקור החום. טוב, כל זה יוצא מתוך הסוגיה כאן, והאם באמת מחולין דף ח' ניתן להסיק על המסוים לגבי שבת, או שצריכים אותם לרותח, אז מה שרשום זלמן וניסה לעשות כאן בעצם תלוי בוויכוח הרבה יותר עמוק בין הריטב"א והרמב"ן והרשב"א, שיהיו אומרים שמה שהוא עשה אין הדעת סובלת, לבין חכמי אשכנז שבסופו של דבר מחבר אימץ את עמדתם והוציא את כולנו לדרך הלכתית שבו יד סולדת זה חשוב לגבי כלי, לגבי תערובות, והרבה מאוד פוסקים מכירים בכלי שני בתערובות, ומחמירים בשבת בדבר גוש, וכן הלאה. ובנקודה הזאת אנחנו נמצאים בעולם הלכה. אני יודע,
מנסה לקרוא שיעור מינימום, לא מנסה לקרוא מה זה צונן, וזה צונן זה בוודאי פחות מהצונן.